able to go around and check down the slide position, but the attention, even if it's in the way, they only be able to go around and go. That's the sugar on the palate, basically. יעלה העם הזה לעשות צרכים בבית אדוני בירושלים, עכשיו לב העם הזה לדומיהם אל רחוב העם הזה מלך יהודה, והרגוני, ושבו לרחובם מלך יהודה, ולבעת המלך, ויעת שני בלב זהב. ויאמר אליהם, רב לכם נעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר תעלוך מארץ מצרים. ויצר את האחד בבית אלי ואת האחד נתן בדם. וכי הדבר הזה לחתך. והלכו העם לפני אחד עד דן. ויעת את בית בנות, ויעת קוראים לקצות העם אשר לא היו מבני לבית. ויעת כירוגם חג בחודש השמורי, בחמישה עשר יום לחודש, כחג אשר ביהודה. ויעל אל המצבח, כן עשה לבית אלי לזבח לאדרים אשר עשה, והעמיד לבית אל את כהני הבמות אשר עשה. ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל לחמישה עשר יום, בחודש השמיני, בחודש אשר בדם מליבו, ויעל חג לבני ישראל, ויעל על המזבח להזכיר. הפסקה זו היא פסקה מאוד חשובה, מכיוון שמה שנאמר בה, זה להזכיר. ולמה לא? מה? זה רקע, זה לא רק רקע לפרק הבא, זה רקע נכון, זה לא רק רקע לפרק הבא, אני יכול בדיוק להסביר שזו פסקה מאוד חשובה, כי היא נעבה רקע לכל תולדות מלך ישראל מכאן ועד חורבנה בעוד כמה מאות שעות, מאות שנים. כל מה שמתנשש ממלך ישראל נמדד על פי קנה המידה של מעשה ירובעם. כל מלך ממלכי ישראל נמדד האם הוא הלך לחטות ירובעם או חדל לחטות ירובעם, אז מה עם כולם הלכו לחטות ירובעם, עד אחד. והחטות ירובעם ליוו את מלך ישראל מכאן ועד חורבן. ואם תראו חורבן שומרון ומחביל חורבן ב', חוזר הכתוב אל הקטע הזה ומתולה את חורבנה של מלך ישראל במה שסיפר בקטע הזה. לכן זאת פסקה מאוד חשובה. עכשיו, פסקה הזאת נאמרה, חוץ מאותה פסקה, נקרא לה, מבחינת החשיבות שתיארת מזה עתה, לגבי כל תולדות בית ראשון, כל תולדות קיומה של מלך ישראל, יש לה חשיבות גם מקומית, והיא נעבה קטנה כפולה לשני נעזר כמה לסיפור שמתחיל בין יהודים אל מימטי שמעים בן יהודה דבר במים בקרים וירובעם עומד על המזבח להזכיר. כלומר, ירובעם עומד על המזבח להזכיר זאת הנקודה המקשרת כפי שתואר בפסקה הקודמת. ואז יוצא שהסיפור הבא מתרחש, יש לנו תאריך מדויק שלו והוא אבל הפסקה הזאת משמשת מבוא גם לפרק לסיפור של פרק י"ד, סיפור על נבואת אחיה השילוני נגד ירובעם ונגד ביתו. לכן אני אספק בפסקה הזאת כפסקה עצמאית. לפי נתנים באוויר, אני מדבר על זה בהמשך, פרק י"ג סיפור על איש אלוהים שבא מיהודה, וכל הסיפור מדהים, חשוב מאוד ומוזר מאוד, הסיפור הזה מתחיל רק בפרק י"ג סיפור א', למרות מה שאתם הערתם. אז קודם כל נראה איך קרתה פה המסילה הגדולה ולמה היא קרתה. והאם אתן עמדה שלא הייתה מתרחשת. ירובעם של פרק י"ב עד עתה, הוא דמות חיובית. דמות שנבחרה על ידי אלוקים ומתמנתה לחסידה על ידי מדיעות, בפרק י"ד. והחיוב דמותו של ירובעם נמכר עד עתה במת. נמכר עד עתה במת. The men who taught the original running the letters from the Muslim community. אבל בכל אופן העובדות שמעורב בהן מזמיתות תכונת אופי לא טוב, תכונת אופי חיובי, כן. בעל רגישות סוציאלית, סוציאליסט. איך לא במפלגה היום ש...
תכונת.
מה שאני לא יודע שאני יותר עוצמה? עם אחד, היום הכל אחד, ישראל אחד, עם אחד. טוב. בעל רגישות סוציאלית, בעל, כן, זה נכון, זו תכונה חשובה. אדם שיש לו רגישות לסבל שלטו וסבל בני עמו, הוא מוכן להילחם על צדק חברתי, על פי טיפוח, להרים יד במלך שלמה ונאלץ לברוח על נפשו ולגלות מתוך המאבק הזה, וכשהמאבק הזה מתרחש בימי בנו של שלמה, באופן טבעי, העם שם את ירובעם בראש המנהלים של המסע ומתן עם רחבעם, שוב לשם אותה מטרה לעשיית צדק חברתי. אז זה נכון, זו תכונה חשובה, תכונה של דאגה לעם, תכונה של רגישות, רגישות מוסרית וחברתית, בהחלט תכונה חשובה למלך, תראו את רחבעם, כן? שהוא, בגלל שהוא גדל בחסרו של שלמה, מי הולדתו היה מצליח חי חיי פאר ומטרות, אין לו רגישות למצוקת העם, ובגלל זה זה מה שגרם לו לאבד את מלכותו. ראינו את זה בשיעור הקודם, את האכזריות, את הטיפשות, את הגאוותנות של רחבעם, שבגללם הוא שילם מחיר כה כבד. איזה עוד תכונות? כושר? דהיינו. כן, אז זו תכונה מאוד קריטית מבחינתם של מלכים. גם עד היום. מלך נמדד בזה שהוא איננו כאב שלטו. כלומר, הוא נמדד מבחינתו של אדם למלוכה, הוא נמדד בזה שהאיש, המתקרי האלוקים האמיתיים, שהם בעצם לא חפצו במלוכה. הם לא רצפו אחריה. היא נתנה להם, וגם אם הם... בסופו של דבר, אז כן רצו למלוך, הם לא התגרדו לקנות את המלוכה במעשים משפנים ובמעשים לא מוסריים. נתחיל מהמלך הראשון, שאול, יש צורך להתחיל את הדיבור. מה עם שאול? תזכירו? בא אל הכלים, לסרב, פשוט לסרב, הוא בורח מפני התפקיד. זה נכון, אתה מתחיל ממשה, ואחר כך אפשר להמשיך עוד כמה שופטים בהם, בואו נדבר רק על מלוכה ובמשמעות הפורמלית. אחרי שאול אנחנו מוצאים את דוד. דוד לא התנגד לקבלת המלוכה כמו שאול. ואידה, הוציאו לו את הנשמה עד שהוא קיבל עד בני המלך. הוציאו לו את הנשמה באמת. היה לו כמה הזדמנויות לקצר זכים בין הפרדת המלוכה, אולי תזכירו את זה בגלל שהיו בגבי. היה כל פעמיים להרוג את שאול, היה יכול לברוד בו, היה יכול, אבל באמת זה ששאול רודף אחריו זה לא היה מתחקו. שאול מבין שדוד הוא המיועד לתפוס את מקומו כמלך, אבל באמת דוד לא עשה כלום בכלל בדבר הזה. הוא היה נאמן לשאול, הוא נאלץ לברוח, לא בגלל שבאמת הוא מרד לשאול, אלא בגלל ששאול פחד, סתם. הוא נשאר נאמן ולא עשה שום דבר עד ששאול מת במלחמה. והיה לו אפשרות להמריד את העם, היה לו אפשרות לתפוס את השלטון, הייתה לו אפשרות להרוג את שאול פעמיים, הוא לא עושה את זה. זה המיוחד הגדול של דוד. דוד רוצה להיות בן של ישראל, אבל הוא לא מוכן לקנות את המלוכה שוב מעשה עולם, וזה שוב מאמץ אנושי שיחסר את המילה לקראת המלחמה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להניח אותו, אתם יכולים לספר שהמלחמות יבשילו, והנבואה של שמואל תתגשם והוא יקבל את המלחמה, כמו שאנחנו אומרים בדיוק בימים נוראים, יתנו לך כתר למלחמה, אבל לא צריך חוקר. וכשיגישו לו את הכתר, זה ביחס לנביא. עכשיו קצת קשה לעבור משאול ולדביא כשאר ירובעם, אבל ירובעם הוא במצלות מסוימות גם בין דמותו של שאול או של דביא במובן הזה שנביא פוגש אותו, הוא הבטיח לו את המלוכה והוא בדרך לאן? הוא בדרך לגלות מצרים. וגם כשמחזירים אותו מהגלות הזאת לא מחזירים אותו כדי להיות חיים. ולא משהו כדי לעמוד בראש המשא ומתן עם חברם, הוא היה יכול להפוך את המשא ומתן הזה למחפיצה למלוכה. הוא היה יכול להסיק את העם נגד רחבעם ולפעול, גם בשלבים הראשונים של המשא ומתן הוא היה יכול לנצל את זה לקדם את האינטרסים שלו. קל וחומר שאחרי שרחבעם סירב באופן בוטה ואמר אבי, אני אביא לתוכן ואני אוסיף עליו כאן, אני אסדר אתכם בשוטים ואני אסדר אתכם בעקבים. והעם לא בא מיד ואמר, הוא היה יכול לנצל את ההזדמנות, הוא אומר, אוקיי, אז אתם מבינים מה? אני אמלוך עליכם. באמת, מה הייתה התשובה של העם? איש לא עליו, הלכו איש לא עליו. זה רק בשלב מוכן, נזכרו רגע רגע, מה יהיה הלאה? ואז שוב קוראים לירובעם וממליכים אותו. מה הוא עושה את כל הדבר הזה? לא נוקף את זה. כלומר, הוא מאמין את יכולתו כמנהיג ברשות הזקנים, ברשות העם, במשא ומתן ברחבעם, אבל הוא לא דורש תמורה. הוא לא אומר להם אותי, הוא לא מגלה להם את זה, שהוא אמור למלוך עליהם, שיש לו בכיס שטר התחייבות נבואי, שהוא יהיה המלך הבא. הם קוראים לו וממליכים אותו. הנבואה מתקיימת שלא מדעת בעליה. הדברים קורים מעצמם, מלי שירובעם, כך לפחות התנ"ך מתאר, מלי שירובעם מנסה לקדם את התגשמות הנבואה של חייו השיוני. לא זכות גדולה לנבואה, זה אומר שהוא לא לומד אחר המלוכה, שהוא יכול לחכות, והוא מאמין שדבר השם יתגשם גם אם זה ייקח זמן, והוא לא חושב שהוא צריך לעזור לקדם את התקיימות דבר השם. זו תכונה מאוד חשובה. צריך להדגיש את התכונה הזאת. ימים שמחתירות בסגנות בסגנות שמחתירות אישיות לראש הממשלה זה פשוט ההפך הגמור
אפשר לעשות
מה?
אפשר לעשות
לא שאפשר לעשות
זה גם אם זה לא ממש הדבר שהיא גם תעזרה אין לו שיגוי שמוצר זה המדיע בואו את הפחת לא כל מיני
לא זהו, זה הבעיה שבאמת זה הפוך כאן הדמוקרטיה גורמת לך שממש לפני מאוד רוצה לחשוב אדם רוצה להיות, אדם חושב שהוא מתאים להגיד זה שווה זה גם כבר חושב שהוא אדם מוכשר וכבר שפת עולם שהוא יכול להביא תועל 100% אז על הבחירות האישיות הוא לא בכך שהוא צריך א' להזליק ולהתגאות ולהתפרסם על כל במה ועל מתחת כל עץ רענן הוא מתאים להתעלם, חולותיו הטובות ומעשיו יפורטו אחד לאחד, והוא יופיע בתעמולת הבחירות ויראיינו אותו והוא ינסה וכולי להבליט את האגו שלו. דבר שני, והחמור, במסגרת המאבק להיבחר, נעשים גם פה ושם, נעשים שאנחנו נעשים. אז בזה ירובעם יוצא לכיוון. וזה חשוב מאוד. הבחירה האלוקית בוחרת תמיד את האיש שאיננו להוט, שאיננו למה, בגלל שהמכשלה הגדולה ביותר במלך, בתפקיד המלך, זה השחיתות שגורמת רעה. יש משפט מאוד מפורסם, משפט מאוד מבינים בימינו, שאומר, הכוח הוא שחית. וזה נכון מאוד. אנחנו רואים את זה יום יום, שעה שעה בפוליטיקה, בכל הארצות, בכל גם בישראל, גם במקומות אחרים. הכוח שניתן בידי אדם משחית את נפשו, משחית את מידותיו, תורה גורמת לגאווה, תורה משחיתה את המידות, וזה מייחוד שאין להימלט, שמאדם זקוקים להנהגה, מאדם זקוקים למוסדות שיקון, והם מרצונם מקפידים תורה וכוח בידי חבריהם. ומה שקורה בכל הארצות, בכל ההיסטוריה האנושית, שרק יחידי פעולה בודדים נמלטים משחיתות המידות, מהשחיתות המוסרית שמלווה את הכוח ואת העוצמה הפוליטית. אפילו דוד המלך לא נמצא בזה. למה אנחנו קוראים? ההבדל הוא שדוד חטא נקודתי. יש שליטים שהכוח מעביר אותם על דעתם, והם כל שלטונם הוא בעצם מסע של קשיים בגלל שהכוח העביר אותם על דעתם. ולא נסביר שמות ההיסטוריה כי הם נדועים. צריך לומר משהו במחות הדמוקרטיה. הכוח שניתן בידי ראש הממשלה בישראל למשל הוא כוח גדול מאוד, אבל כנגדו השיסוי של העיתונות לתקשורת גורם לכך שגרמנו את זה מאוד מרגיז וכולי, אבל זה גורם לכך שהיכולת להתנוון ולהשחיל את המידות היא קטנה הרבה יותר. אני בכלל לא מבין איך מדינת ישראל אדם עושה להיות ראש הממשלה, אבל זה רק ביזיון לעומת המעט כבוד שהוא מקבל, הוא מקבל סרט מונים, ביזיונות ומזכורת, וחוזרים לכל פינה בחייו, ועושים ממש נורדים לחייו, עושים את המוות. איזה, בשביל מה זה טוב? אני לא יודע, שאלה, היא פתוחה אצלי. אבל על כל פנים, תראו את הכוח. כך שהכוח הוא גדול יותר, כך מידת השחיתות שהוא יכול להביא אליה נגדלה יותר, הוא עושה את הדבר השלטי בעולם הדמוקרטי, אחד השלטי מכיר בכוח שיש. אין הרבה מדינות דמוקרטיות שעובדות ביד אדם עצמה כמו ביד נשיא ארצות הברית. וכן, יש שאלות זהו, אז עכשיו בעצם תולדות המלוכה בישראל הן תולדות הכבודה מהנבחרים. כלומר, ככל שמדובר במלכים שנבחרו לתפקידם, הבחירה האלוקית תמיד חלה על אדם שיש לו תכונות פוטנציאליות חיוביות. בנקודה הזאת, שהמלוכה לא תהרוס אותו, שהמלוכה לא תגביע את קומתו ועיניו לא ירומו, תמיד נבחרו אנשים שיש להם את התכונה של בריחה מפני השררה ועיר, עיר, איזושהי ענווה, גם ירובעם. ומה שקרה לכולם, שלא לכולם, זה שאול, זה דוד, זה ירובעם, זה כל מלכי ישראל, כמעט ללא יוצא מכלל, שאכן המלוכה תהיה את המלכתם, והתכונה הטובה שבגללה הם נבחרו, לא עמדה להם לאחר שהם נבחרו. היא הכוח והתפורה השחיל יותר. זה לא נעים לומר, זה ממש... והנה ירובעם. אתה שואל, מה גורם לחטות ירובעם של התוארות בפסקה שאנחנו עושים? מה הוא מרובע על ידי כל החטאים האלה? מה התשובה? מה? הרצון להבטיח לעצמו את השררה, הפחד שיכול להיות שהוא פחד מדומה, הפחד מפני ביטול שררתו של ירובעם וחזרת העם אל רחבעם. זה פחד מדומה מפני הרבה סיבות. בין השאר, מפני שהנבואה הצליחה לו, שאם הוא יהיה מלך טוב ויעשה את הדברים כמו שצריך, אז השם יבנה לו בית נאמן, אך לא לכל הימים. איפה הוא כתוב? תזכרו רגע בפרק י"א. פסוק ל"ח: והיה אם איש תשמע את כל אשר עשוויך והלכת בדרכה אם עשית ישר בעיניי לשמור חוקותיי וחוקותיי את אשר עושה במיוחדים והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל וענה את זה לדוד למען לא כל הימים. כלומר, לא נותנים לך נצח, מלוכת נצח, זה ברור, אבל נותנים לך בית, כי השם יבנה לך בית נאמן. בית נאמן זה לא בית לדור אחד, זה בוודאי כמה וכמה דורות. אז הנבואה היא תיכולה. גם הסיבות הפוליטיות הן לא כאלה שמה שקרה עם רחבעם השתנה במטה כסף. פתאום בגלל שהם יעלו לרגל לירושלים, כולם יכולים לחזור לרחבעם. הנסיבות שגרמו לפילוג הממלכה הן נסיבות עמוקות ובמקומן הן עומדות גם אחרי שיעלו לירושלים. ולכן בעצם מה שקורה פה זה איזושהי חרדה שאין לה בסיס אולי אמיתי, ויותר מזה חז"ל ראו את זה כאיזושהי שמירה על כבודו של ירובעם. חז"ל חשבו, הרי זה פשט. מה הטריד אותו? הגענו לירושלים, אז מה? מה אכפת לו? למה הוא חושב שחייה ברנקוני? זה ברור, אבל למה הוא אמר? כי ברגע שהשלטון הופך להיות שהוא שלטון מרכזי, אז הוא יחושב למורה את המנחות. כן? יש לנו בלבנון עכשיו את הבעיה הזאת. אבל אני שוב כבר אומר, האם יש בסיס אמיתי לחששות? לא, לא, אנחנו נראה שיש בסיס. אבל מה, הוא כבר חרד על מלכותו, חרד על שררתו, ורואה בכל דבר איום להמשך מלכותו, והוא מוכן להשחית את דרכו לא מטעמים דתיים, אלא מטעמים פוליטיים, כדי לשמור על כוחו ועל שלטונו. והנה הכישלון. הנה הכישלון, זה שלא רץ על המלוכה עד עכשיו, שהמלוכה ניתנה לו על מגש של כסף, מישהו למקף אצבע, פתאום יוצא למאבק לאומי אדיר כדי להבטיח לעצמו את המשך השררה והשלטון ובלי שום סכנה ובלי שום דיון. מה באמת חשבה תוכנית האלוקית? כלומר, נשאלת השאלה הפשוטה, האם עלה על הדעת שיהיו כאן שתי ממלכות, שתי ערי בירה, וכל העם ימשיך לעלות בירושלים, שלושת הגדולים. זה הייתה התוכנית האלוקית. הרי יש כאן איזה משהו מוזר. איך אפשר? אתה מפלג את הממלכה לשתיים, אתה מפלג את העם לשתי ממלכות, איך אתה מעלה על הדעת שימשיכו כתמול שלשום לעלות בירושלים? אז התשובה היא אפשר ואפשר. מתי זה בלתי אפשרי? אם יש יחסי ריבה, מלחמה, בין שתי המלכות, אז זה בעיה. ואני ממש מוכרח להיות כאן. הנה, רחבעם חשב לעלות עם צבא גדול שהוא גייס לעלות על ירובעם, לעלות על שבטי ישראל ולהחזיר לעצמו את המלוכה. בא נביא ואמר לו, מה פתאום? מה, שמעיה איש האלוהים אומר, לא, לא תענון ולא תענון ולא תילחמו עם אחיכם בני ישראל. שימו לב למילה, לא תילחמו עם אחיכם בני ישראל, אלה האחים שלכם. ולא תהיה בו מלחמת אחים. כך אומר שמעיה איש האלוהים, אומר, איך חובם, חובר בו. כלומר, התוכנית האלוקית לא חייבה חיוך שיש בו איבה ושיש בו מלחמה. כן. מה אתה אומר? לא ראינו אין הראייה, אני ראיתי. א', הנה אתה עומד לראות את זה בקרוב טוב ישראל. ב', כשסלובקיה הייתה מדינה שחילקה את עצמה ברצון לשתיים לפני שנים אחדות. ג', מה? לא שומע.
כרגע זה לא עובד בכלל.
אנחנו לא עובד, יש צ'כיה ויש סלובקיה, יש שתי מדינות שנפרדו לשלום, בלי סכסוכים ובלי מתוך הסכמה הדדית, מה לא עובד? עובד יופי. מה, לא מבין מה קורה? מה?
כן,
לא לוחמים ולא לוחמות, זה פשוט מערבב בין יוגוסלביה לצ'כוסלובקיה. גם יוגוסלביה יש על מה לדבר, אבל ביוגוסלביה יש באמת לכן הגעתי צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובקיה היא מדינה שהוקמה במלחמת העולם הראשונה. עברו עליה הרבה תהפוכות, עד שהיא השתחררה מהשלטון הקומוניסטי ומהתפוררות הגוש הקומוניסטי, ואז היא הייתה מדינה דמוקרטית, ויש שם שני עמים, וכל אחד רצה למדינה בפני עצמו, ואז הם נפרדו לשלום בלי סכסוכים בצורה חלקה לגמרי, והיום זה שתי מדינות, מדינות צ'כיה וסלובקיה. מה פה שלא שמענו, אני לא מבין על מה אתה אומר. והם חיות בשלום, זה בשיתוף פעולה. גם ישראל זה ככה היה, אנחנו דיברנו על זה. גם ישראל, זה שהם מדברים אותם תופעה הזו, לא לגמרי, זה אומר שזה. אתה תופס את עם ישראל, עם ישראל היה עם אשר עושה פעולה בשבטים, שם, יש כאן איזה יום במה ישראל. אני לא מבין את השאלה בכלל, מה, זה דבר, רוסיה עכשיו עברה פילוג בשלום, במלחמה, יוגוסלביה עברה פילוג, חלק מלחמה אחרת, בלי מלחמה, לא כל הפילוגים ביוני, בכלל במדינה ענקית, אתה מבין? לא, היום היא בכותרות, יוגוסלביה היא המדינה כמעט הכי גדולה באירופה, היא בשטח שלה כמו גרמניה, ויש מדינות שהן מונטנגרו וסרביה, זה שתי מדינות, אחיות, שנפרדו לשלום ומשתפות פעולה כשיש צורך. ואיפה שמענו? שמענו הרבה, אבל בכלל לא בלתי אפשרי. יכול להיות שיהיה מתח בהתחלה, אבל זה שכונן, האמת היא, למה אנחנו צריכים ללכת לילה לימינו? אנחנו יכולים ללכת לתנך, זה הרי הרבה יותר קרוב לתנך. איפה אנחנו רוצים ששתי הממלכות חיו בשלום ובשלווה ובתוך שיתוף פעולה? תקופת אחת, זה היה. על תת תקופה, הלווים לא כל כך אהבו את זה, אבל מסיבות דתיות, לא מסיבות לאומיות. מסיבות לאומיות, זאת הדרך כנראה שקדוש ברוך הוא התכוון אליה. תקופת אחאב ויהושפט, שתי הממלכות היו בנות ברית, שיתפו פעולה, יצאו יחד למלחמות, בתי המלוכה התחתנו זה בזה, ובכל אופן היו שתי ממלכות, הם לא התאחדו. וזה בתנ"ך, במשך כמה דורות זה כזה היה. כך שזה לא דבר בלתי נמנע. לא מיד, מחכים קצת עד שפרט שהדברים יהיו כבר, הצלקות יתרפאו, צלקות הפירוד. אני מסכים שלא בשנה הראשונה זה לא אפשרי מיד. אבל תבוא גם הזמן, בהחלט ייתכן שירובן ורחבן ישתפו פעולה לצורך אינטרסים כלל ישראליים ויחיו בשלום. הם לא חייבים להיות בני ברית כמו שאחאב ויהושפט היו, אבל לחיות בהחלט בשלום עם גבולות פתוחים. זאת דוגמה מאוד חשובה, גבולות פתוחים. כי גבולות פתוחים זה מה שמאפשר לעם אחד לחיות בשתי מסגרות מדיניות אבל במסגרת דתית מיוחדת, וזה גם נקודה מעניינת. לפי התוכנית האלוקית, ירושלים אמורה להמשיך לשמש כבירה, איזה בירה? איזה בירה? דתית. הדבר הזה של ארצות שונות יש יותר מבירה אחת. יש עיר בירה אחת לעניינים מצוינים ועיר בירה אחרת לעניינים אחרים, זה אנחנו מוצאים בהיסטוריה לא מעט. הבירה שלה, כל העולם המוסלמי, מים, מקה. אבל בכל מדינה יש בירה משלה. מקה היא האבן השואבת, קאבה, האבן השואבת לכל המוסלמים, אחת המצוות הדת זה החאג' לעלות לרגל למקה. כל המוסלמים והמוניהם עולים לרגל לעיר הבירה הדתית שלהם, אבל לכל מדינה ערבית או מוסלמית יש את עיר הבירה שלה, וזה לא סותר כמובן. וכן עוד אפשר להביא עוד כל מיני דוגמאות, ועוד דוגמאות יכולים להביא להרבה מילה שונות. מה? גרמניה. גרמניה עד האיחוד, אמרת גרמניה? כבר לא, אבל עד האיחוד, גרמניה המערבי, עד האיחוד של שתי הגרמניות, ברלין הייתה עיר מחולקת, שבליבה חומה, להבדיל. והבירה המדינית של גרמניה הייתה בון, העיר בון, אבל ברלין הייתה המילה ההיסטורית של גרמניה. מושב הקיסרים בתקופה הבאות הקודמות, זאת הייתה עיר הבירה ההיסטורית. היום העבירו חזרה את הדירה לברלין, אם אני לא טועה. לא, ממש בזמן האחרון. הקימו את הרייכסטאג מחדש בברלין. עוד? מה? ארצות הברית, מה מתכוון למה? לוושינגטון ו... לא, טוב, זה משהו קצת שונה, אבל הייתי אומר שהאווירה האמיתית של ארצות הברית זה ניו יורק. זאת העיר הגדולה בארצות הברית, ששם נעשים כל הדברים החשובים בכמה וכמה תחומים בארצות הברית, לא בוושינגטון. וושינגטון היא עיר לא חשובה, אבל שם, הבית הלבן, שם מושב הפרלמנטים. זאת עיר עיר הדבר המדיני, אבל לא עיר, מה?
הולנד,
יש
הולנד,
יש אמסטרדם, אבל הממשלה יושבת בהאג. טוב, נו, וכן הלאה וכן הלאה. אז גם בישראל הרעיון היה כנראה שתי בירות, ירושלים בירה דתית לכל העם וגם בירה מדינית לרחבעם, ועיר בירה אחרת שהיא תהיה בירתו עיר ממלכתו של ירבעם. ניתנה לו רשות בפירוש להקים לעצמו עיר בירה. איפה זה ניתן לו בפירוש? ואיזה בפסוק? בפרק י"ד. איפה ניתן? בפירוש ניתנה לו רשות לקבוע לעצמו עיר בירה. פרק י"ד פסוק ל"ז, כן, שהוא פסוק קצת סתום, אבל זה המשמעות שלו. ומלאכתה בכל אשר תאווה נפשך. והיית מלך על ישראל, מה זה בכל אשר תאווה נפשך? הרי לא נותנים לו מה שהוא רוצה, נותנים לו רק חלק מהעם. התשובה היא בכל אשר תאווה נפשך זה מקום. כלומר, אתה יכול למצוא לך כל עיר שאתה בוחר ולהפוך אותה לעיר בירה שלך, ובמה הוא לך? בשכם, שזאת העיר החשובה בנחלת האפרים, בסדר, ניתן לו זכות לקבוע לעצמו בירה מדינית חדשה. אבל מה שנוגע לבירה הדתית, למרכז הדתי, ירושלים והמקדש אשר בה נשארים. אי אפשר להגיד שזה לא יוצר בעיות, שזה לא יוצר מתיחות. אבל נדרשה מירבעם התעלות והכרה בכך שהאחדות הדתית של עם ישראל קודמת לפיצול הפוליטי והמדיני. ושהממלכה נסוגה אל מול הצורך בעם מיוחד מבחינה דתית שיש לו מרכז דתי אחד. זה מה שנדרש מירבעם, זה הוא לא עמד בדרישה הזאת. עכשיו הרבים אומרים, טוב, זה כמעט אין סיכוי שמישהו יעמוד בדרישה הזאת, זו דרישה שנראית מופלגת מאוד, דרישה שנראית קשה, זה נכון. למה זה מוכן קשה? שאולי יש פה אולי קצת חשש לקיום הפוליטי של הממלכה הצפונית במצב כזה, זה מה שמוגש בכתוב. אבל יותר מה שלא מוגש בכתוב, מוגש בגלל חבל, זה שהכבוד, הכבוד, מה עם הכבוד? מה זה אומר? מה? לא שומע. ירובעם גם הוא יצטרך לעלות לירושלים, אבל זה עוד יותר גדול. מהו הדבר, לכאורה, הייתי יכול לצפות לירושלים בבירה דתית. אין קשר בין התפקיד הממלכתי של ירובעם, כזה של רחבעם, לבין העלייה לרגל לירושלים. למרות שארמון המלך של רחבעם נמצא סמוך לבית המקדש. בסדר, הוא יכול להתעלם, לעשות, לעקוף את ה... לא להיכנס לארמון של רחבעם, ללכת ישר למקדש. איזה נקודה... במצוות התהל יש למלך תפקיד במקדש. המלך הוא שקורא את התורה באוזני כל העם. כך כתוב. נשאלת השאלה מה היה בסוכות, בשנה השמינית של תורה בסוכות שלאחר השמיטה, מי יקרא את התורה באוזני העם? מה התשובה כמובן? הבעל בית. המלך שנראו בעל בית בירושלים, רחבעם. ומה יעשה ירבעם? יושב למטה עם הקהל וישמע את התורה מפי רחבעם? חז"ל ראו בזה את מה ששברתי אותם. לזה הוא לא היה מוכן. מה? בדיוק, רק למלך אחד מותר לשבת בזה, רק מלך אחד קורא את התורה, ואז רחבעם יהיה זה שיקרא את התורה באוזני העם, ירבעם יהיה למטה. עם העם זה בלתי אפשרי. כלומר, נקודת הכבוד שמה, אולי שזה יהיה הרבה יותר מתוחכם. אחד המחלקות ירובעם שמצטורות פה, זה מה? חג שהוא בדם ואיבו. מה עם הפג הזה? זה בכלל סוכות. מה פה שום דבר מלבוא? הוא העביר את חג הסוכות לחודש אישור. עכשיו, זה נראה כאילו דבר סבוע ביותר. מה שהוא עובר את חג הסוכות? זה משמעה אותה, זה עזור.
לא
היה לזה
גם וגם.
לא, חג וחלילה, אבל הוא לא רוצה שילכו גם וגם. אז זה בדיוק הקושייה שרציתי להקשות. הוא מודיע שבחשוון הוא עושה חג, בתקווה בחשוון. הרי הוא רוצה לפתור את הבעיה שלא יעלו לרגל. הם יעלו לרגל בחג הסוכות, ולא בבתי, בחג בחודש השמיני. מה פתרת?
אבל זה לא העם אלא
הוא. אני שואל על איזה פתרון יש כאן. הוא רוצה למנוע מן העם לעלות לרגל ירושלים. בשביל זה, אם אני הייתי במקומו, הייתי עושה לא חג בחודש השמיני, אלא חג בחודש השישי, לפני סוכות. הרי הוא הצטיף את הכל בזה שהוא עשה את זה בחודש השמיני, הם יעלו לרגל בסוכות, ואם הם ירצו, יהיה להם עוד כוח, הם יבואו גם לבית אל. מה הוא הרוויח? בכלל, מה העניין הזה של להצליחה? מה, אני עושים חג, אני חושב שהעם, עם שחוגג את חגיו כבר מאות רבות של שנים, פתאום בגלל איזו המצאה אדמיניסטרטיבית, יעבור לחגוג חג חדש, חג תוך תוכן, איזה תוכן יהיה בחג הזה? לכבוד מה החג בחודש השמיני? איזה חג? מה זה? מה אתם עושים? אפשר ככה להתרחב בעם? לכן פרשו חז"ל וזה פשט. שמה הוא עשה? עיוור את השנה בחודש השמיני. מאוד פריק, מאוד פשוט. עיוור השנה הוא כידוע מצווה שנובעת מזה שהתורה מצווה שהחגים יהיו אומנם בחודשי לבנה, אבל בעונות חקלאיות מוגדרות. הפסח צריך להיות באביב, וסוכות צריך להיות באביב. מכוח זה שפסח הוא חג האביב וסוכות הוא חג האביב, למדנו מצוות עיוור השנה. זה ברור. עכשיו, יש שתי אפשרויות מתי לעבור את השנה. או כשרואים שיש בעיה עם פסח באביב, שהוא לא חל באביב, מעבור את השנה, יש פסח יחול באביב, אבל אפשר לעבור גם באותה מידה, את השנה מתי, זה חג העציף, כדי שאני להגיד, חג העציף צריך לדחות אותו כדי שהוא יחול באמת בזמן העציף. באמת מבחינת ההיגיון, שני מוקדים יש שבהם היה סביר לעבור את השנה, באדר או באלול, כלומר להוסיף אדר שני או להוסיף אלול שני, כלומר אפשר לתקן את הפיגור שחל בלוח הירחי או לפני הערבים או לפני העציף. ההלכה כנראה הקדומה קובעת שציבור השנה יחול תמיד מתי? באדר. לעולם בטריק פשוט, כלומר, לא, אנחנו נעבר את השנה באלול. לא היו שמות, אדר ואלול, זה לא משנה. אנחנו נעבר את השנה באלול. ועיבור השנה זה דבר שכולם יודעים. זה חלק מהתקנה של הלוח. מודיעים לעם, אנחנו דוחים את זה. כלומר, הוא לא... מה הוא בדם מליבות? את הכאלו. אבל החודש השמיני זה החודש השמיני למניינם של המניין שאנו מונים בו, ביהודה, למניין שמנו בישראל, זה היה החודש השמיני המרובע. והחג שהיה ב-15 לחודש השמיני לא היה בעצם אלא חג הסוכות. אתם מבינים מה הוא עושה? הוא ביטל את חג הסוכות בחודש השביעי, ושהוא טען שהוא מעבר את השנה כדי שחג הסוכות יחול בעציף, ואז הוא חגג את חג הסוכות בשביעי המעורר, לבידנו, הוא שמיני, לגביו זה היה עדיין בחודש השביעי, ושם חל חג הסוכות, זה ברור? עכשיו הוא הרוויח, מה הוא הרוויח? שלא עלו לרגל בחודש השביעי באמת, ובמקום זה עלו לרגל בחודש השמיני, אבל לאן עלו לרגל? ירושלים? ירושלים הייתה סגורה. לא עלו לרגל, הוא אומר, אוקיי, יש לי גם חג סוכות שהוא לא משותף עם הירושלמים, אני חושב שאני יהודה, וגם מקום חדש לעלות לרגל, כי בירושלים חגגו חג הסוכות חודש לפניכם, אי אפשר לחגוג את חג הסוכות פעמיים, אז הוא מנע אותם מלעלות לרגל בחג הסוכות, כי לדידם זה כבר לא היה חג הסוכות, וגרם להם לרצות לעלות לרגל, וחודש של ירושלים לא היה חודש תשרי, אבל הוא עשה בבית אל חודש תשרי, זה אלה כולם בבית אל. זה היה הטריק, כך חז"ל פורשו. רק שנייה, עכשיו הפירוש הזה של חז"ל מתקשר למה שאמרנו קודם, ולדעתם של חז"ל באותה שנה שהוא עשה את הדבר, הייתה שנת הכלב. ומה שהדאיג אותו זה לא רק עצם העלייה לרגל לירושלים, אלא המצב המביך שבו הוא יהיה מצוי, אם גם הוא יעלה לירושלים, יצטרך להיות בין פשוטי העם, ולברך רבעם לבוא לקרוא את התורה באוזני כל העם. רב הוא אמר, אני אקרא את התורה שלי באוזני העם, אני אצטפים בבית אל בחג הסוכות שאני אקבע. אני אקבע מתי חג הסוכות, אני אקבע מתי הם עברים את השנה, אני אקבע לאן עולים לרגל, אני אקבע מהם החוקים, אני אעשה תורה חדשה. כן, מה השאלה? מישהו רוצה לשאול? כן היה את הסתיבה, לא היה מלחמה
ביניהם.
לא היה קשר ביניהם. לא. מה שאמרתי שהיה קשר זה היה בתקופת החל, עוד 150 שנה. כן. אתה מדבר איתי במסגים שהם לא רלוונטיים לפרקים של החלטה. ברור שבאותה תקופה בטח למלך היו זקנים, בני העם היו רלוונטיים, עשה את הזקנים, ואמר, צריך לעבור את השנה. אמרו לו, אנחנו מגיעים לעבור את השנה באדר. כלומר, מי אומר, למה באדר ולא באלול? מה אתה רוצה לול? כן. הוא הולך לעשות פה להפוך את כל התורה על פי, אז אתה שואל אותי על השאלה אם מעברים את אלול או מעברים את אדר, זאת השאלה, זה כלום לא מה שהוא עושה. עכשיו נראה...
בסדר, מה שהוא עושה הוא עושה לבד, אבל זה נמצא בסיפור ה...
מה זה לבד? שום דבר אי אפשר לעשות לבד, מה זה לבד? מה, הוא קיבל שיתוף פעולה של סגנים, של נביאים, של העם, היה שיתוף פעולה, אחרי הדברים האלה לא יכולים להתקיים. אי אפשר לעשות את הדברים האלה סתם, לבד.
מה רוצה לעשות את המעברים בגלל?
כנ"ל, אבל זה לא משמעותי, ראש השנה מן כיפור אדם חדש עושה בביתו. מה, זה לא בא לידי ביטוי. אז לא, יום כיפור, יום כיפור בבית אל, כיפור, אני יודע מה עשית. טוב, אבל תכף, מה נצטרך עכשיו לברר הלאה. בקיצור, מה שרציתי לסכם, כל מה שחזר אומרים פה נדברים יפים מאוד. כלומר, הם קושרים את החשש שלו לפני מצוות הקהל, ומסבירים למה הוא עיבר את השנה, הכל כאן להיות, ועל מהנקודה הפנימית של כל מעשר, זה בעצם לא כל כך החשש האמיתי לממלכתו, אלא החשש אחר, והוא בראש, החשש של הכבוד. זה אדם שרואים אותו, לא רודף כבוד, לא רודף שררה. פתאום הוא לא יכול לסבול. וזה באמת הפסיכולוגיה של האדם עובדת כאן. עד שאתה מגיע לתפקיד חשוב, עד שאתה מגיע להיות אדם חשוב, אתה יכול להיות ענב כמו משה. ברגע שאתה מגיע לתפקיד, אז כמו שאמרנו, הכוח משחית, השררה משחיתה, ואז אדם נהיה פתאום רודף כבוד, רודף שררה. כמו שקרה לשאול. אני מניח שהוא היה מוכשר, הוא היה מלך הרבה יותר מוצלח כנראה מרחבעם, מבחינת הכישרונות שלו. אז זה בתחום הדתי, תודה. בתחום הדתי, רחבעם יהיה לו יתרון הבכורה. בתחום המקומים אחרים, רחבעם יהיה, אבל הוא לא מוכן. והנגיעה האישית, בעלי המוסר קראו לזה הנגיע, היידיש, הנגיע, לכל אחד יש הנגיע שלו והוא צריך לחפש אותה, לא פה לא צריך לחפש אותה, היא מאוד בלילה. טוב, בואו נסגן את חתום ירובעם.
לשם מה מושא את מי הגלית ותעזור אותם?
עכשיו זה בדיוק את זה, אני רוצה לברר את כל חתום ירובעם, לסכם אותם. קודם כל, הדבר שאולי חשוב יותר להגיד, מה הפשר המהפכה הדתיפות? האם ירובעם עמיק פה מוכן לעבודה זרה? זאת שאלה קריטית, שאם אנחנו לא נבין את השאלה הזאת, לא נבין את כל סתר מלאכות. והתשובה היא אחת משמעות. למרות שיש פסוקים שפסוקים מדברים על עבודה זרה של ירובעם, התשובה היא לא, באלף רבעם. מה שירובעם עושה, זאת רפורמה דתית. רפורמה דתית ולא תהיה אמינית מפולחן מעבודת השם. כן. את העגל גם תוך ברור מה היה בכלל את העגל, זה לא... זה הבהטליה, זה כזה. כן. אתם שומעים, העגל משמש בתרבויות של העולם באותה תקופה כמרכבה לאל. בתלמים רבים. בתלמים רבים מופיע העגל כרכב, או כרכב, לא, אני לא יודע, כרכב הנכונית, כבסיס להופעת האל. אלים שונים במדרש הקדמון שאנחנו חיים בו, אלים שונים מצוירים על ידי העמים העובדים אותם כמופיעים על, 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 על גבי שור. לא עגל, שור. יש פעמים על גבי אריה, אבל הרבה פעמים, ורוב הפעמים דווקא על גבי שור. השור הוא בעצם את מה? את נוכחות האל. זה מה שמסמל על זה. נוכחות האל בדיוק כמו התפקיד של מה? העולם הקרובי. זה בדיוק התפקיד של העולם הקרובי. גם הקרובים הם סמל למושב האל. אגב, את המילה קרוב מפרשים לסיכול אותיות רחוב. הקרובים והארון זה רכב אלוהים. הם מסמלים, האל עצמו בלתי נראה ובלתי מסומל. אבל הנוכחות שלו היא על מרכבה. הוא רוכב. ועל מה הוא רוכב? על הקרובים. ואיך אנחנו יודעים? כי באמת ההתגלות האלוקית במדבר למשה הייתה איפה? מבין הקרובים, שני הקרובים. והארון הוא כיסא השם, או אדום רגליו. ככה, זאת המשמעות הפנימית. אז מה בעצם עושה ירובעם? מה שעשו דורות דור יוצאי מצרים בימי משה ואהרון. הם מחזיקים סמל מקדשי שהיא מבטא את נוכחות האל בתוכם. זה התפקיד של האבים במדבר, וזה התפקיד של האבים בימי ירובעם. למה דווקא אבים? מכיוון שבאמת זה סמל נפוץ בכל העולם להופעת האלוהים. אלוהים מופיע לא רק אלוהי ישראל, אלא גם אלוהי עמים. לא רק, איפה אלוהי ישראל מופיע על גבי דגל? לזכור הדבר כבר מידר. איפה הוא מופיע על גבי שור? אין מה, אני לא קורא לי את זה, קראתי את זה לא מזמן בכלל השבוע. המרכבה שעליה מופיע האל ביחזקאל, יש לה ארבעה פנים. ואחד הפנים הם פני שור. יש גם פני נשם, פני אריה ועוד פני אדם. כלומר, המקורה האלוהית, יש לה איזה בסיס, והשור זה אחד הדברים שעליהם מופיע האל במעשה המקורה ביחזקאל. אז בעצם הסמל הזה הוא לא סמל זר, הוא סמל שקיים בתוך עם ישראל, בתוך המקרא. הסמל הזה של הופעת אלוהים על גבי מרכבה של שור נושא אותה. שהשור הוא חלק מהמרכבה. אז מה עשו, דור יוצא מצרים? לקחו את השור ועשו אותו לסמל של נוכחות האל בקרבם. שם תגידו לי, אבל זה לא מה שכתוב, אבל גם בספר שמות וגם בספר שמות, שאמרו לעגלים, איך אמרו לעגלים? אלא לאורך ישראל אשר הילוך המאות מצרים. אז הם האמינו שהגעים שלהם הם האמינו את המאות מצרים. באמת, יש גמור כאילו פתאום להגיד לעגלים, אלה הילוך המאות מצרים, או לעגל, אלה אלוהיך אל ישראל. אבל באופן בסיסי זה לא שונה ממה שאמר משה בעצמו, למצוא הארון, בקראת עזרת בשבת האחרונה, איך פנה משה כלפי אהרון ומה הוא אמר לו? הוא מאשר, יבוא זוהי ויכול ירוס ומפניך ומפניך, ובנוחו יאמר, שובה השם. כלומר, הפנייה למרכבה, כנושאת האל, הפנייה אליה ישירות לאל, היא דבר, מתקבל אל הדעת. אתה לא, אתה, למה פונים אל אהרון ואומרים תחומה השם? כי כשהאהרון יוצא, אז בעצם מה מסומל בדבר הזה? שהקדוש ברוך הוא יוצא לפני עמו, כמלך שיוצא בראש צבאותיו. ולכן הפנייה אל אהרון, היא לא אומרת אהרון הוא האלוה, חס וחלילה. מי הולך להפוך את אהרון לאלוה? כשמשה אומר, נשוא אהרון, קומה השם ויפוץ לו יברך, הוא מתכוון שהאהרון, כמה שמסמל את מושב השכינה, הוא פונה אל השם משכין שכינתו על גבי הארון הזה, ואל השם הוא אומר, קום השם ויפוץ לו יבריך. זה ברור? לכן אין פלא שבאים אומרים לעגל, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך המצווה, מה אני שומעים בעצם? האל המופיע על גבי העגל הזה, המשרה את שכינתו בתוכנו, הוא שאלה מומרת מצרים. אני הפכתי את הממש לפרדיקים גמורים. אבל הם לא פליטים גמורים, אבל הם גם לא רשאים כל כך כמו שחשבנו על זה. הם אינם עובדי עבודה זרה, אלא עובדים את השם, ועובדים על איסור חמור ביותר, איזה איסור, לא תעשה לחפש, אלא לא תעשה לחפש לי בכל תמונה, ולא איסור עבודה זרה. אפשר לעבור על זה, חלקנו עובדים על זה, בכל מיני פסלים שמוקדים בבתים שלנו, אז יכול להיות שעובדים על זה. בתנאים מצוינים עוברים אלא לא תעשה לחפש אלא זמן, אנחנו עובדי עבודה זרה בגלל זה. לא, לא צריך לעבור על איסור, זה איסור חמור, אבל לא צריך, אבל זה לא עבודה זרה. כלומר, הם עובדים את השם בדרכים. עכשיו, כבר רבי יהודה הלוי אומר כל זה בכוזרי. מה באמת ההבדל גדול בין עגל לבין הקרובים? גם הקרובים היו פסלים בעצם. היה להם פני תינוק, פני אדם. הקדוש ברוך הוא ציווה לסמל את המרכבה שלו בקרובים, ולא בעגל. אז למה? יכול להיות שיש לזה טעמים, נסתרים או לא נסתרים, זה לא חשוב. כשהאדם בוחר לעצמו לסמל את המרכבה לשכינה לא לפי הוראות התורה, הוא עבריין חמור, כי הוא נוגע כמובן לדברים מאוד עדינים. והחז"ל פירושו שלא רק לעשות עגל, זה עבירה חמורה. זה לעשות את הקרובים, לא כפי שהתורה ציוותה, למשל, לעשות אותה מכסף במקום מזהב, זה עבירה בדיוק כמו עגל. או לעשות יותר משני קרובים, זה בדיוק אותו דבר. או לעשות פחות משניים, זה גם יותר דבר. התורה היא שנותנת את ההוראות מה מותר ומה אסור בתחום העדין הזה של סימול הנוכחות האלוהית בתוכנו. דברים מאוד עדינים. ובאמת כאן כל טעות היא טעות חמורה ביותר. העם לא היה סבלני לחכות להוראות של משה איך ליצור סמל לנוכחות אלוהים בתוך העם. החליט לעשות סמל מקובל ונפוץ באותם ימים, לא חס וחלילה שהוא דימה את האלוהים על גבי השור כמו שעשו עמים עובדי עבודה זרה. עמים עובדי עבודה זרה, אתה רואה את האל מופיע ומנצח על גבי שור. ישראל לא חתרו בזה. השור כן, אבל האל המופיע על גביו לא. את זה הם לא סימנו, את זה הם לא דימו, לא יצרו פסל של האל חס וחלילה, ולא הלכו לעבוד פסל. עכשיו, מה קרה אז, אגב? זה היה משפט גדול בתולדות ישראל, כידוע. נראה מספר דברים שבעקבות חטא העגל נבחר שבט לוי. כן? העגל עצמו, מה עלה בגורלו? נטחן עדה. והכל הפך להיות איזה טראומה רחוקה. עכשיו, אין לנו הרבה זמן, אבל אנחנו רוצים להגיד דברים מאוד מעניינים. מהי רפורמת הדין? אולי נתחיל מהקטע שלנו. מי אומר שבאמת העגלים שעשה אירן ולא עמדה תורה? תוכיחו מהקטע עצמו שלא הייתם יכולים להגיד גרע לדעתו. מה? אז אולי האבלים משמשים תחליף לאלוהי ישראל. אולי באמת אלה אלוהיך ישראל והאבלים עצמם, לא כמו שנקרא. איך? תוכיחו מההיגיון של הקטע הזה עצמו שלא מדובר בעבודה זרה. מה? לא ראינו אין הרעיה, אולי כן עובדו את האבלים וכן השתחוו לו את זה. אתה צודק, אבל יש מימי ובי, כן. זאת הערה נכונה, הרי לא עולה על הדעת שהוא יבוא אל העם ויגיד להם, חבר'ה, עשינו החלפות, גם על ירושלים, תעלו הנה. מה זה? והחלפה בין עבודת האל שהם רגילים אליו, שהוציאה ממצרים, לעבודה של אל אחר, של הגליל, ברור שהוא מחליף צורה בצורה ולא תוכן בתוכן. אבל מהביקורת הירובם עצמו.
זה אי הדבר ולחטא. זה
חטא, נו, אז אולי זה עבודה זרה, באמת.
זה לא הכי עבודה זרה.
זה ביטוי
של הפרוטה. לדבר לעגלים הכוונה שהעולם מחשיב לו את זה כאילו. אני מסכים אותך, יש ביטויים חמיצים שדומים לעבודה זרה. יש אחת הביקורות המוזרות, זה שהכהנים ששרתו שם היו מקצות העם, ולא מתנהג לדין. גם לשאול אתכם, אם זה היה באמת עבודה זרה, אז יש מקום לבוא חשבון את זה שהכהנים הם לא מבני לוי, הוא משתמש בשביל לעבוד עבודה זרה, הוא משתמש בכהנים מקצות העם. זה אמת. תעבוד עבודה זרה בטהרה, שישרדו ויזכירו קורבנות לפסלים, כהנים משבט לוי, הרי זו זכות לירובה, לא חובה. אבל באמת זה לא עבודה זרה. באמת הקריבו שם להשם. ואז באים לתוך השבון ואומרים, תראה, אתה מקריב להשם? יש שבט שהוא המיועד לזה. זנחת אותו. ואתה לקחת כהנים מקצות העם. זה ברור העניין הזה. ואז יש רעיונות יותר מאוחרות. יהוא, שהוא תופס את השלטון ומשמיד את בית העם, היה מלך צדיק. במובן הזה שהוא באר עבודה זרה לישראל. חוץ מדבר אחד, הוא הרג את עובדי הבעל, שחט אותם, באלימות. אבל האבלים נשארו בזמנו. עכשיו, זה פשוט לא ייתכן. התשובה זה ייתכן להיתכן. הסיבות המדיניות שגרמו להקמת האבלים היו גם בזמן יהוא, ומבחינת עתיד, זה לא מספר שלא לא עזרה בכלל. טוב, זה דבר פשוט, אי אפשר בכלל לזוז אם לא מבינים את הדבר הזה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, אם כן, מה שלפנינו זה לא שתייה אלילית של ירוב עם, אלא רצונות, איך דיברנו את זה? רפורמה דתית. עכשיו אני רוצה להבין איך נוצרת רפורמה דתית. רפורמה דתית נוצרת בדרך כלל כאשר דת שוקעת, מתנוונת, באים הוגי דעות, באים אנשים רגישים ואומרים הדת עברה שלבי התפתחות שגרמו לה ניוון, גרמו לה שחיתות, יש צורך לחזור להתחלה. יש צורך למחוק את כל ההתפתחויות המודרניות של הדת ולחזור לשורש. מה? זאת ריאקציה להתפתחות הדתית הלא טובה. דברים כאלה צריכים לבוא בדרך כלל מבינים מאוד טרורים, אבל ההיסטוריה מלמדת שכל הרפורמות הדתיות הצליחו רק כאשר היה מפגש אינטרסים של הוגי דעות ואנשים ישרים עם אינטרסנטים פוליטיים בפי רוח ואמינים. רק אז הרפורמה הצליחה. אני אחזור אליך. רפורמה, איזה רפורמה אתה תבוא? בואו נדבר על הרפורמה במצרות. מתי החלה הרפורמה במצרות? במאה ה-16 בערך, הייתה רפורמה בחלק גדול מארצות אירופה. ממה נבעה הרפורמה הזאת? כמה עובדי דעות, אנשים בעלי מצפון באמת, כמו, זאת אומרת, תגיד שמו. אני, לותר בגרמניה, הוא היה רשע גדול, אבל גם היה לו מיעוט, היה אנטישמי, נורא. לותר קלווין בשווייץ, טוב, אני לא מכיר פה לשמות.
מה?
מי? לא שומע. לא משנה. האנשים האלה קמו כולם בערך באותו זמן, מסיבה אחת. הנצרות הקתולית שמתקבלה ברומא, בוותיקן, הגיעה באמת לשחיתות איומה. היו האפיפיורים, היו בעלי עוצמה כלכלית ושלטונית ומדינית ומציאות ולרעה. והנצרות ירדה מטה מטה, מכרו את הקוויטלה כאלה, את ה... שכחתי את השם של הפסקאות, מישהו שילם כסף וקיבל כסף מהאפיפיור, כפרת עוונו, אפשר היה לקנות כפרה בכסף. הנצרות הייתה באמת מנוונת מאוד. ואמרו, חבר'ה, זה לא הנצרות של ישו. באו כל אלה, אמרו, אנחנו צריכים לחזור אחורה למקורות. מה זה לחזור למקורות? לברית החדשה, לפני ש... באמת החתירה הייתה להגיע לנצרות המקורית, כפי שהיא הייתה בזמנו של ישו והתלמידים שלו, ולא כפי שהיא הייתה כבר מגושמת בזמן באמצע ימי הביניים. טוב, אז מה, תגידי שזה מספיק כדי להצליח להקים כנסיות חדשות ולפרוש? בשביל זה צריך שיהיה למישהו אינטרס מדיני לפרוש מהוותיקן. וכמובן, נמצאו עם הרבה אינטרסנטים והרבה שליטים לא סבלו את הוותיקן שלחץ אותם והגדיל אותם. והיו הרבה שליטים ששמחו להתפרש מהוותיקן להיות עצמאים. ואז נוצר צומת מפגש בין אינטרס פוליטי לבין רוח בפיטרה האמנה וחדשה, ואז כמה מדינות באירופה פרשו מהוותיקן והגיעו לעצמם מסגרות דתיות חדשות. אחד הסיפורים המדהימים ביותר של הרפורמה הדתית בתקופה הזאת זה מה שהיה באנגליה. זה סיפור מעניין שממש חבל על הספר. מה? לא אותו, זה באותה תקופה. מה? בימי אנגליה השמיני. אנגליה השמיני היה דפוס. והוא התחתן, הוא רוצה להתחתן עם אשת אחיו, אן בולן. כן? אן בולן. אז מה אתם אומרים על נישואים לאשת אח? דיברנו על זה במגילת רות בשבוע שעבר. אחי מת בלי בנים. והוא רצה לצאת את אלמנתו. עכשיו עמדה כנסייה ואמרה, מה פתאום? אשת אח זה איסור הרבה. אז הוא אמר, אוקיי, אני מייבם אותה. להקים שם לאח המת. אמרו חכמי הכנסייה, הוא זה שייך ליהודים. לא שמענו שהוא יזמין את כולנו פרים. ואז הוא פנה בשאלות לרבנים. מה דעתם? האם זה הסיבור שייך גם לגבי הנוצרים? הוא רוצה להראות את הרבנים כדי שיקבלו לו חוות דעת הלכתית האם ראוי לייבש. בקיצור, הרבנים התלבטו, הבינו שהשאלה היא שאלה עם אופס פוליטי. למעשה, האפיפיור לא הסכים להסביר לו ייבום, ואז הוא אמר, אוקיי, אז אני מקים כנסייה חדשה. והוא הקים כנסייה חדשה, הוא עמד בראשה, העמיד את עצמו בראשה, פרש מהוותיקן, עשה רפורמה דתית והקים את הכנסייה שהיא מכונה עד היום הכנסייה האנגליקנית כדי שהוא יוכל לשאת את אן בולן. כשהיא נמסה עליו, פשוט הסיר את חופשה מעליה כדי שהוא יוכל לשאת את אישה אחרת. לא היה טוב גם, אבל זה הסיפור על רגל אחת. למה חלה רפורמה באנגליה? זאת הרפורמה עצמה? בגרמניה? כן, כן, בגרמניה זה היה מסיבות אחרות. בכל הארץ היו ערבים, זה היה... טוב, אבל זה לא קשור לענייננו. אני רוצה לחזור לרעיון שהרפורמה הדתית נושאת תמיד על נס את החזרה לשורשים. לדלג על השלבים הדתיים המאוחרים, השלבים הממוסדים של הדת שהתפתחה והתנבנה, ולחזור לשורשים הדתיים הקדומים של טהורים יותר, עוד לא התלכלכו בכל האינטרסים וכו' וכו'. בואו ניקח רפורמה דתית בעם ישראל. איזה רפורמה דתית הייתה בימי הביניים המוסלמים בעם ישראל? מה הקראים אומרים? אנחנו הולכים להקים כנסייה דתית חדשה בתוך עם ישראל. את מה צריך לברוק? את המשנה, את התלמוד, כל המבנה המסודר.
המזרח הזה שהפך את התורה הפשוטה, את התורה שנכתב, שהיא כל כך פשוטה, הפך אותה למערכת שאי אפשר מבוך שקשה למצוא את הידיים והידיים. זה נכון, מי שלומד תלמוד יודע כמה קשה למצוא, להתמצא בתלמוד ולחיות על פי התלמוד. מה הם אומרים? הם לא באו לעשות חנזלים, גם הרפורמה הנוצרית לא באה להקל לחיים, להפך. הם באו להקשות על החיים. בדרך כלל, בשלבים המנוונים הדתיים, החיים קלים, אפשר לעבור עבירות ולשלם כסף ולזכות בכפרת עוונות מהאפיפיור, אז מה, זה קשה או קל? התביעות של הרפורמטורים הנוצריים היו תביעות קשות מאוד על האדם. הנצרות הפרוטסטנטית היא הרבה יותר תובענית מהנצרות הקתולית. וגם הכברות, הכברות לא באה להקל את החיים. יש חמצרות אם אתם חושבים ככה, הכברות העמיסה עול דתי חמור ביותר על היהודים שנכנסו תחת כנפיה של הכברות. הם לא יכלו לשבת בשבת באור, הם לא יצאו מהבית, הם לא בישלו, הם לא אכלו חם. השבת שלהם הייתה גיהנום, למשל. אבל לא רק זה. הכבאות העמיסה עול כבד בתחום אבלות החורבן, אסרה כל מיני עריות שלא היו אסורות. היא גם התירה כמה דברים. בסך הכל הכבאות הייתה יותר קשה מאשר היהודים שנשמרו לחוקי התלמוד. אבל מה הכבאים באו וטענו? שוב, זה קשור לזה אינטרנט פוליטי לא ברור, שכנראה של ענן שנחשב בטעות למייסד הכבאות. אתם מכירים את הסיפור על ענן. זה שוב המפגש הזה בין אינטרס פוליטי מכוער לבין רצון לחזור לשורשי היהדות. מה זה שורשי היהדות? התורה שנכתב, המקרא, בואו נשליך את כל ההתפתחות המאוחרת של המשנה והתלמוד והתשובות הגאונים, הכל לא רלוונטי, הכל משקף איזה הפנימות. זאת הרפורמה הקראית. וצריך לומר בהקשר לכך שהרפורמה הדתית בישראל במאה ה-19, שצמחה בארצות מערב אירופה, בגרמניה, היא דבר יוצא דופן. למה היא דבר יוצא דופן? זה לא משהו כזה, זה גידול, גידול פרא. זה לא משהו פנים יהודי בכלל. למה? כי הרפורמה היהודית במאה ה-19, זאת שעכשיו נמצאת בארצות הברית, המטרה שלה לא הייתה באמת לחזור לשורשי היהדות, ולא לטהר את היהדות, המטרה שלה הייתה באמת אך ורק אחת. ומה? להתבולל. הרפורמה הייתה פשוט, זה משהו אחר, זה סיפור אחר. כל ההשוואה בין הרפורמה בנצרות לרפורמה שהייתה במאה ה-19 בעיה, זה נפרח לחלוטין. למה אני הערכתי בכל איתו? הרפורמה חמישה מרובעה, הוא בא מתוך אינטרס פוליטי לעשות רפורמה. מה האינטרס הפוליטי שלו כתוב בו? הוא מובן. אבל כשהוא בא בשם הרפורמה הדתית, אז לאן הוא צריך להגיע? לשורשים הקדם בית מקדשיים ואולי אפילו הקדם תורתיים. מבחינה מסוימת הוא כמו ענן הקראי. דיינו רק שאצלו, את מה הוא יכול לזרוק? את המשנה והתלמוד אין לו. אז מה הוא יכול לזרוק? את תורת משה. תורת משה היא ההתפתחות המאוחרת לגביו. ולאן הוא יגיע מתורת משה? הרמצא הכגון אמר שאין אומתנו אומה אלא בתור הצייה. אז לאן הוא יגיע? לעבוד, בדיוק בתורת האבות. מה, לפני משה לא היה דת? לאבותינו, אבותינו לא היו בני דת, לא היו מאמינים באלוהים, לא עבדו את אלוהיהם, עבדו ועבדו. עכשיו הוא מחפש כל הזמן את השורשים הדתיים ומנסה להחזיר את השבטים לאיזה דת עממית שעוד קדמה לדת שמשתקפת בתורה. נתחיל מהמקום. מה המקום הכי חשוב ששם הוא בונה בית מקדש? בזה הוא חוזר לאן? ליעקב. באמת, בדלת תאיר קדושה. קדושתה נפלה ממנה בגלל מה? בגלל בחירת ירושלים. אוקיי, אבל ירושלים עכשיו ביטלנו אותה. ירושלים זה המודרנה. ירושלים זה החידוש הדתי. אותו הוא זורק. אז לאן חוזרים? לבית אל, לא לשכם, לשכם היא עיר פוליטית, לבית אל, העיר הקדושה, העיר שבה יעקב ראה את חלום הסולם, שבה הוא בנה מזבח, שבה הוא הציב מצבה, ומאוד, עכשיו, במקום ארון וכרובים, כמו שיש במשכן, במקדש בירושלים, מה הוא מציע? שאתם קוראים העגל, אבל העגל היה פרשה כל כך כואבת, זה טראומה לאומית. מה האידיאולוגיה שעומדת מאחורי הדבר הזה? מה, אבותינו שבנו את העגל במדבר היו טיפשים? מה, זה כנראה נכון, הם לא, למה הם עשו עגל? זאת הייתה הדת לפני שבא משה והרס להם את הכל. זאת הייתה, זה היה הסמל הדתי המקובל אצל האבות. או אצל האבות, אז אנחנו לא אבות אברהם יצחק ויעקב, אלא יוצאי מצרים. אחר כך בא משה ונתן להם את זה, ארון, כרובים, דברים חדשים, מודרניים. אני חוזר לשורשים. אז אל תתרשמו ממה שכתוב לכם בספר שמו, שעשיית העגל הייתה חטא. בטח, אלה הירושלמים אומרים שזה חטא. אבל אני אומר לכם שזו זכות גדולה לעבוד את השם באמצעות העגל. כי ככה אבותינו עבדו. התורה שהירושלמים לומדים ומלמדים, זה תורה מודרנית, בסך הכל 200-300 שנה, זה לא 400 שנה, זה לא רציני. אני חוזר למה שקדם, מה יוצאי מצרים, מה היה הסמל הדתי לגביהם היה? אנחנו רואים את זה, התורה בעצמה מספרת להם. הם בנו עגל ואמרו, אלה לא יכולים לצפה לשם אלו חומר את מצרים. אז נכון שהיה שם איזה משה כזה שלא נתן להם ללכת בדרך הסלולה והמקובלת והוותיקה, הוא חידש להם חידושים, משכן, כפורת, כרובים, אנחנו חוזרים אל האבות. ויש כאן עוד פרט מאוד מעניין, והוא לא נמצא בחלק הזה. וזה שלבניו של ירובעם קוראים לא פחות ולא יותר, נדב והבן האחד, ואביה זה השם השני. וכל החוקרים אומרים, מה הרגע, רגע, רגע. אנחנו כבר פגשנו את שני השמות האלה באיזשהו מקום. איפה פגשנו? בני אהרון. אמנם שם זה הביקור, אבל זה בגלל שבתקופת התורה זה היה תורת השמות, זה לא המקום להיכנס. אז מה הוא רוצה, למה הוא קורא לבניו נדב ואביה? מה? בגלל שהם יוצאים מורשת תורה. אז נכון שבתורה כתוב שהרגו אותם, ושרפו אותם, אבל כשאנחנו מתקשרים אל השורשים הקודמים שלנו, אז אנחנו מתקשרים אל העגל, ואל נדב ואביהו, ואל בית אל. אנחנו, אתם רואים, נגד מה שכתוב בתורה, אנחנו מתקשרים למה שקדם לתורה. זה מה שאומר לרובעם לעמו, ובזה הוא רוצה ליצור רפורמה דתית שמחזירה אותם לשורשים. נכון שאת הכל הוא רוצה לטעמים פוליטיים ציניים, אבל כשהוא מחפש איזה כיסוי דתי לרפורמה שלו, אז כמו כל רפורמה דתית, הוא רוצה להחזיר אותם לשורשים. והשורשים הם כל מה שנפסל בתורת משה. נפסלה קדושת בית אל, הוא מחזיר לבית אל. נפסלו נדב ואביהו, ונבחרו במקומם אלעזר ואיתמר, הוא מחזיר לנדב ואביהו דווקא. נפסל העגל, שעשה אהרון אגב, הוא מחזיר לעגל שעשה אהרון. טוב. וגם חיית הלווים, הוא לא כתוב שהוא לקח את הבחורות עוד מעט.
הוא הקים את שס.
טוב.
אני יושב על המניח.